מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיה, היו האירוע המרכזי של שנת 2023. גם במישור הכלכלי ובעיקר התקציבי. בפרק הקרוב נדבר על התקציבים הנוספים שנדרשים לביטחון כתוצאה מהמלחמה. בעזרתה של עדי פינקלשטיין, שכתבה את התיבה בדוח בנק ישראל על תקציב הביטחון, ננסה לעשות סדר במספרים הגדולים האלה ולהסביר כמה עלתה המלחמה עד כה, ומה היו ההשלכות של הגדלת תקציב הביטחון על הגירעון, על נטל המיסים ועל תקציבי המשרדים האזרחיים כמו החינוך והבריאות. מבין כל המספרים שתשמעו, חשוב לדעתי לזכור שלושה. המספר הראשון הוא 60 ומשהו מיליארד שקל. זה גודלו הבסיסי של תקציב הביטחון של מדינת ישראל ערב 7 באוקטובר. המספר השני הוא 110 מיליארד שקל. זו העלות הכוללת של המלחמה כפי שאנחנו צופים אותה כיום, בהנחה שלא יהיו עוד הסלמות, למשל בצפון. שימו לב, 110 מיליארד שקל זה אומנם סכום ענק, כמעט כפול מתקציב הביטחון השנתי, אבל הוא חד פעמי. ולכן הוא פחות בעייתי מבחינת התכנון האסטרטגי. המספר השלישי והאחרון שנדבר עליו הוא 10 מיליארד שקלים. זה הגידול הקבוע בתקציב הביטחון בשנים הקרובות שעליו סוכם. כלומר, בלי קשר לסכום של 110 מיליארד שקל שהזכרתי קודם, תקציב הביטחון הרגיל צפוי לגדול מעתה ל-70 ומשהו מיליארד שקל במקום 60 ומשהו כפי שהיה לפני המלחמה. נכון, זה סכום הרבה יותר קטן מהעלות הכוללת של המלחמה, אבל הוא משמעותי יותר בהסתכלות קדימה ומשתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שמדובר בתוספת קבועה, כלומר לשנים רבות. הסיבה השנייה היא שזה עדיין לא הסכום הסופי, לכן שהסכום עוד יגדל משמעותית. כך לפחות מצפים במערכת הביטחון. אוקיי, מקווה שהבנתם, ובכל מקרה נעבור עכשיו לעדי שתסביר את זה הרבה יותר טוב ומדויק ממני. שלום עדי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עדי, לפני שעשיתי את הסדר במספרים, היה מספר אחר שהתקבע לי בראש, 100 מיליארד שקל. מאיפה זה מגיע?
אז צריך לדבר קודם כל על תקציב הביטחון עצמו. 100 מיליארד זה איזושהי תוספת שאנחנו נגיע אליה בהמשך, אבל בגדול תקציב הביטחון עד המלחמה, הבסיס שלו, כלומר התקציב של מערכת הביטחון, נקרא לזה הצבא, היה משהו בסביבה של 60 וקצת מיליארדי שקלים בשנה. זה בעצם החלק שתמיד מתייחסים אליו בתור בסיס תקציב הביטחון, ועל גביו יש כל מיני רכיבים אחרים שמגדילים את ההוצאה של מערכת הביטחון בסך הכל למשהו כמו 90 מיליארד שקלים.
בסיס תקציב, כלומר החלק שעובר אוטומטית לשנה הבאה, נכון?
בדיוק, כן. עכשיו, מתוך ה-90 מיליארד האלה, 90 וקצת, יש הרבה חלקים שהם לא ממומנים באמצעות ההכנסות הרגילות בתקציב, אלא ממומנים למשל באמצעות המענק הסיוע הביטחוני האמריקאי. אז יש גם קצת הבדל בתקציב בין מה שאנחנו צריכים לשאת בנטל שלו, כמשלמי המיסים, לבין דברים שהם ממומנים מעצמם באמצעות הכנסות אחרות. אז ה-60 מיליארד האלה זה בעצם מה שמהווה את, נקרא לזה, הנטל תקציב הביטחון הקבוע השנתי שלנו.
וכאן אולי כדאי להזכיר שלפני פרוץ המלחמה, זמן לא ארוך אחרי שהרמטכ"ל הנוכחי נכנס לתפקיד, נחתם איזשהו הסכם בין צה"ל...
נכון, אז בעצם צה"ל עובד במתכונת של תוכניות רב-שנתיות, מה שנקרא תרש. כל 5 שנים, בין השאר כשהם מתחלפים רמטכ"לים, צה"ל בונה את התוכנית האסטרטגית שלו ל-5 שנים הקרובות, וחלק מהבעיות שהיו בעבר זה שהתוכנית הזאת לא הייתה מסונכנת עם התקציב. התקציב זה משהו שנקבע אחת לשנה, אחת לשנתיים, וכל שנה היו מגיעים לתקציב ורבים מחדש. איך מכילים את כל התוכניות שהצבא מתכנן לתוך תקציב הביטחון, שהוא חלק מתקציב המדינה, וכפוף לכל מיני מגבלות שיש על תקציב המדינה. עכשיו, מה שקרה באמת הרבה שנים, שערב תקציב המדינה פתאום היו מתחילים לריב על מה צריך להיות הסכום לאותה שנה. בוועדת ברודט, שהגישה את ההמלצות שהיה ב-2007, פעם ראשונה אמרו, צריך תקציב רב-שנתי, כדי ליצור את הסנכון הזה עם התוכנית הרב-שנתית של הצבא. ואז בעצם קבעו תקציבים שהם 5 שנים קדימה, ואפילו מתווה שממליץ איך התקציב צריך לגדול 10 שנים קדימה. זה עבד למשך 5 שנים הראשונות, אחר כך פחות או יותר שימרו את ההמלצות של ועדת ברודט, באיזשהו שלב התגלו פערים גדולים מדי בין המתווה הזה למה שהצבא אמר שהוא צריך באותה תקופה, והייתה ועדה נוספת ששוב קבעה מתווה של 5 שנים, ובעקבותיו גם נחתם בעצם הסכם, אם זוכרים את הסכם כחלון יעלון, שזה בעצם קבע את התקציב הרב שנתי מערכת הביטחון מ-2016 עד 2020. מה קרה לנו מאז 2020? לא הייתה לנו יציבות פוליטית פה, התחלפו ממשלות, לא קבעו תקציב רב שנתי למערכת הביטחון, עד התקציב האחרון שאושר במאי 23, בממשלה הוא אושר קצת לפני זה, לפני אותו אישור, בעצם משרד האוצר ומשרד הביטחון סיכמו על המתווה הרב שנתי לתקציב הביטחון עד 2027. אז זה המתווה שהיה לנו ערב המלחמה, והוא באמת כלל בסיס תקציב שהוא 60 וקצת מיליארדי שקלים, שעולה בהדרגה עם השנים. אבל מה שחשוב להדגיש, בהסתכלות שלנו, ההסתכלות המקרו-כלכלית, שמסתכלת על תקציב הביטחון כחלק ממכלול של תקציב שלם, וכחלק ממה שהמשק מסוגל לממן, בסופו של דבר גם התקציב הזה היה תקציב יחסית מרוסן. זאת אומרת, כשממירים את המיליארדי שקלים האלה, שזה באמת מספרים מאוד גדולים, למונחי תוצר, שזה איזשהו פרוקסי למה שבעצם אנחנו יכולים לפחות לשלם מבחינת המיסים, כן? התוצר גדל, ההכנסות ממיסים גדלות, אז דווקא המתווה הזה שנחתם היה מתווה מאוד סביר. מתווה כזה שבו תקציב הביטחון באחוזי תוצר, שנכון לערב המלחמה היה אמור להיות 4.5% תוצר, היה אמור להמשיך לרדת עם השנים.
זה מחזיר אותנו אולי לוויכוח המתמשך בין הצד של מערכת הביטחון והצד של הכלכלנים או של האוצר. מערכת הביטחון באה ואומרת, תקציב הביטחון במונחי תוצר הולך ויורד כל הזמן. הכלכלנים אומרים, אוקיי, יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא בהכרח אומר שתקציב ביטחון צריך להימדד במונחי תוצר.
נכון, אנחנו בהחלט חושבים שזה בסדר שתקציב הביטחון יורד במונחי תוצר, לעומת תקציבים אחרים, שזה לאו דווקא נכון. הסיבה היא שחלק גדול בגידול של התוצר זה אוכלוסייה. נגיד האוכלוסייה גדלה ב-10%, זה לא אומר שאתה אמור לספק 10% יותר ביטחון, כי יש לך יתרונות לגודל במערכת הזאת, לעומת תקציבים אחרים כמו תקציבי הבריאות או החינוך, ששם באמת אתה, יש לך תקציב לתלמיד או תקציב למטופל, ושם כן יש משמעות לגידול של האוכלוסייה. אז גם ועדת ברודט למשל באמת דיברה על זה שתקציב הביטחון צריך לגדול לא יותר מאשר כמו הוצאה אזרחית לנפש. גם זה אגב, זה גידול די גבוה. אבל בסך הכל זה בסדר שנטל ההוצאה הביטחונית יורד במונחי תוצר לאורך השנים, כי זה אומר שאתה מפנה מקורות לדברים אחרים. אתה יכול להשקיע את הכסף הזה בשירותים אזרחיים לציבור, ואתה יכול לצמצם את נטל המס. הממשלה עשתה גם וגם.
אז את אומרת, היה איזשהו סיכום לחמש שנים שנחתם ב-2023, ואז מגיעה המלחמה וקצת טורפת את הקלפים.
בדיוק. בכל המבצעים האחרונים, אגב, גם, יש תמיד מנגנון כזה של שיפוי של תקציב המדינה את מערכת הביטחון. מערכת הביטחון, כשיש מבצע, מוציאה את מה שהיא צריכה להוציא, ואחר כך מתנהל מסע ומתן בין משרד הביטחון למשרד האוצר, לגבי מה בעצם הסכומים שהם היו לא צפויים ולא מתוקצבים מלכתחילה, ואז הם מקבלים תוספת. היו לנו הרבה תוספות חד פעמיות כאלה לאורך השנים, אבל עכשיו המלחמה הזאת הייתה באמת משהו מעבר לכל קנה מידה שהכרנו, אם ניסינו לעשות הערכות בתחילת המלחמה, לגבי מה תהיה העלות הזאת, השיפוי הזה שיגיע בסוף המלחמה. אני זוכרת בתחזית הראשונה שהוצאנו בסוף אוקטובר, המספר היה 20 מיליארד שקלים.
זה התבסס על סבבים קודמים, נגיד.
הסתכלנו על מלחמת לבנון השנייה.
שם זה היה כמה?
שם זה היה 10 מיליארדי שקלים במחירים של היום.
אוקיי.
זה כן כולל גם את הדברים האלה, אבל זה כלל כל מיני הנחות נוספות, ומידע ראשוני שקיבלנו לגבי המלחמה הזאת.
אז התחלתם ב-20 מיליארד?
התחלנו ב-20 בסוף אוקטובר, והיום אנחנו ב-110 בערך.
וואו.
שזה רק התוספת הזמנית מעבר לתקציב הרגיל. הרבה מזה מילואים, גם החימושים עצמם, זה פשוט משהו מאוד יקר, דלק לכל השעות טיסה שאנחנו שומעים מעלינו.
כמובן.
הדברים האלה מאוד יקרים, כל מיירט של כיפת ברזל, אז זה באמת הרבה מעבר למה שהערכנו בהתחלה, וזה מספרים שגם מתעדכנים כל הזמן. כלומר, גם ה-110 הזה, הוא כולל אגב את התחזית לגבי התפתחות המלחמה ב-2024, זאת אומרת, קצת יותר מחצי ממנו כבר הוצא ב-2023, והשאר יהיה ב-24, וזה עוד בתרחיש שבו אין לנו התפתחות שלילית יותר בצפון, אין חזית צפונית רצינית יותר ממה שיש לנו עכשיו, והמלחמה דוחת לאט לאט עד סוף השנה.
אז תג מחיר של 110 מיליארד שקלים לא סופי, שמתוכו כבר סוכם על כמה אמור התקציב הביטחון לגדול?
אז תקציב הביטחון ב-2023 גדל ב-17 מיליארדי שקלים, וב-2024 ב-55 מיליארדי שקלים, ועוד חלק מה-110 הזה ממומן על ידי המענק סיוע אמריקאי אחד פעמי, מעבר למענק הרגיל שאנחנו מקבלים כל שנה. זאת אומרת שאם באמת עלות המלחמה תסתיים ב-110 מיליארדי שקלים, יהיה לנו עוד בעצם שיפויים כאלה, עוד נטל על תקציב הביטחון ב-2025, אפילו שהמלחמה לפי התחזית הנוכחית, לפי הערכות הנוכחיות כבר תסתיים ב-2025.
Okay. זאת
אומרת, אנחנו נמשיך לשלם על זה גם בשנה הבאה, ואולי אפילו זה ייפרס לשנים הבאות. חלק מזה זה כי מה שאנחנו קוראים לו עלות לחימה, זה מה שהצבא עושה בפועל, אבל אם אמרנו שהוא הוציא בערך חצי מהעלות הזאת ב-2023, הוא לא קיבל את זה בתקציב. הוא השתמש במלאים שהיו לו, והחידוש של המלאים לוקח זמן, והוא יקבל את התקצוב הזה בהמשך.
אז דיברנו על הנדבך הראשון, שזה הסיכום התקציבי מ-2023, דיברנו על הנדבך השני, שזה תג המחיר של המלחמה, אותן הוצאות חד פעמיות, ואנחנו מגיעים לנדבך השלישי, והוא בעצם צורך בגידול קבוע או פרמננטי בתקציב הביטחון לשנים הבאות.
בדיוק. אז גם חשוב להדגיש שמצד אחד לפני רגע סיימנו את הקורונה, אפשר להגיד, ההוצאות הגדולות היו הוצאות ממשלתיות מאוד גדולות ב-2020-2021, כל מיני תכניות אזרחיות בעיקר, במערכת הבריאות ומענקים לעסקים, ושם היו הוצאות זמניות מאוד גדולות, אבל ידענו שכשהקורונה תיגמר, ההוצאות האלה ייעלמו. וזה בעצם, אם צריך להקביל את ההוצאות קורונה, אז ה-110 שדיברנו עליו מקודם, אלה ההוצאות הזמניות שהן חלק מהעלויות של המלחמה. אנחנו יודעים שצריך לשאת בעלויות האלה, אבל אלה הוצאות זמניות, ומבחינה הזאת אנחנו אומרים, גם שם יכולים להיות בזבוזים, וצריך להיות עם האצבע על הדופק. משרד האוצר מנסה יותר ויותר לקבל עומדנים בזמן אמת, כדי לוודא שבאמת לא מבזבזים את הכסף הזה, אבל זה הוצאות שאנחנו אומרים שמה שהיה היה. זאת אומרת שאם באמת אנחנו נסיים את 2025 אפילו, ונסגור את החשבון, ואלה יהיו ההוצאות, זה אמנם מגדיל לנו מאוד את הגירעון, צריך לגייס חוב כנגד העלויות האלה, אבל זה משהו שאפשר עם הזמן, בטווח הארוך, לפרוס את העלויות שלו, וזה משהו שהוא נסבל. הבעיה, וזה החלק השלישי שאתה התייחסת אליו, זה מה אם אנחנו עכשיו מגדילים עד הודעה חדשה את הגירעון המבני שלנו.
אוקיי, נעצור כאן לשנייה כדי להסביר בכמה מילים מהו גירעון מבני. גירעון מבני זה הגירעון הצפוי לפי קצב הצמיחה הפוטנציאלי של המשק. הגירעון הזה הוא בעצם הפער בין רמת ההוצאות הקבועות של הממשלה, לעומת ההכנסות שצפויות להיות לה, בתרחיש של עסקים כרגיל.
וכאן מגיע העניין הזה של ההתעצמות של הצבא.
כלומר, את אותו בסיס תקציב שהזכרנו בהתחלה, שעומד בשנים האחרונות על 60 מיליארד, בעצם הוא גדל.
כן, אז מה שקרה בתחילת 2024, בעצם סיכמו מה יהיה תקציב הביטחון ב-2024, כמו שאמרתי, גדילו אותו ב-55 מיליארדי שקלים. בעצם נתנו לצבא הרשאה להתחייב על סכומים שאותם הוא ישלם בהמשך עד 2031. אז הם סיכמו בעצם על תוספת על גבי הבסיס שהוסכם עליו, תוספת שהיא בסך הכל מעכשיו עד 2031 מגיעה ל-82 מיליארדי שקלים.
בלי קשר להוצאות החד פעמיות.
וזה מעבר להוצאות המלחמה החד פעמיות. אז זה כסף שחלק ממנו הוא כבר מופיע בתקציב ב-2024, ובממוצע זה אומר שבשנה מגדילים את בסיס תקציב הביטחון ב-10 מיליארדי שקלים.
זאת אומרת, התקציב הקבוע שעובר אוטומטית משנה לשנה יגדל מ-60 פלוס ל-70 פלוס.
בדיוק.
אוקיי.
אז חשוב להגיד שהעשרה מיליארדי שקלים האלה, גם הם, כמו המתווה הרב שנתי שהוסכם עליו לפני התקציב המקורי, גם הם עדיין סכומים מאוד גבוהים, זה מקשיח לנו את התקציב, תקציב המדינה, אבל זה סכומים שהם עדיין בגדר הסביר, בגלל שהם גם נשחקים ביחס למדד המחירים לצרכן, ביחס לתוצר.
נשחקים כי הם סכומים קבועים, כן. בזמן שהמדד עולה, אז כן.
כן, בסך הכל אנחנו, לפי התחזית, הממשלה תוכל לגבות יותר ויותר מיסים, אבל הסכום הזה של 10 מיליארד הוא נשאר קבוע. ועוד נקודה, זה שכנגד ה-10 מיליארד שקלים האלה, הממשלה גם קיבלה שורה של החלטות על צעדים מקזזים שיצמצמו את הגירעון המבני.
מה שנקרא התאמות.
בדיוק. אז בסוף יצא שלא הגדילו את הגירעון המבני בסכום המלא. הגירעון המבני, אגב, זה לא רק הוצאות הביטחון, יש לנו גם הוצאות ריבית שיהיו יותר גבוהות בעשור הקרוב בגלל הגידול במלאי החוב. יש לנו הוצאות אזרחיות, כל מנהלת תקומה ושיקום הצפון, שאפילו עוד לא תקצבו הוצאות על בריאות הנפש וביטוח לאומי. אנחנו הולכים לצאת מהמלחמה הזאת עם הוצאות יותר גבוהות לטווח הארוך, בניגוד למה שהיה לנו בקורונה. הממשלה קיבלה החלטות בסדר גודל פחות או יותר דומה למה שהיה צפוי באותו זמן. דיברו על זה שהגירעון המבני כתוצאה מהמלחמה ההוצאות יגדלו בערך ב-20 מיליארדי שקלים, והם קיבלו החלטות לגבי התאמות שגם היו בערך 20 מיליארדי שקלים.
זאת אומרת, אם הכל יבוצע, אז הגירעון המבני לא אמור לגדול.
נכון. חלק מהחששות שלנו זה שחלק מההחלטות שהממשלה קיבלה עוד לא חוקקו בכנסת, והם לא עברו יחד עם התקציב המעודכן, אז זה כבר איזושהי פגיעה בהחלטות של הממשלה שעלולה ללוות אותנו את טווח ארוך. חלק מהצעדים האלה הם זמניים, למשל דיווידנדים מחברות ממשלתיות, שזה צעד חד פעמי ב-2024, זה משהו שהוא זמני.
זה לא עד 2031 כמו ההוצאה שמתחילה.
בדיוק.
מה לגבי העלאת המע"מ?
העלאת המע"מ למשל זה צעד שבאמת מצמצם את הגירעון המבני ומקזז את העלייה המבנית הזאת בהוצאות שדיברנו עליה, לעומת מיסים אחרים, כמו למשל המס על הבנקים, שזה משהו שהוא זמני רק ל-2024-2025, וזה בעצם אומר שזה לא צעד שבאמת מממן לנו את אותו גידול בגירעון המבני בטווח הארוך.
אוקיי, אז אם סוכם על תוספת פרמננטית קבועה לתקציב הביטחון של 82 מיליארד שקל בכל, זאת אומרת, להגדיל בכל שנה בכ-10 מיליארד עד 2031, אז למה הקימו ועדה?
אז האמת שהוועדה עוד לא הוקמה, היא בדרך. חלק מהבעיה הייתה שהסיכום הזה היה איזשהו סיכום ביניים רק כדי לסגור את ההחלטות שקשורות בתקציב 2024, אבל מערכת הביטחון הציבה צרכים הרבה יותר גבוהים מזה. בתקשורת היה מספר שדיבר על 220 מיליארדי שקלים, על פני 4 שנים. כנראה שהמספר הסופי הוא יהיה איפשהו באמצע, אבל בכל אופן סיכמו שצריכה לקום ועדה ציבורית, שתבחן את הצרכים הביטחוניים החדשים, שמעריכים שעלו בעקבות האירועי השבעה באוקטובר והמלחמה, ויחריעו כמה באמת תוספת מעבר ל-82 המערכת צריכה לקבל.
בכל מקרה זה יהיה מעבר ל-82, זה לא...
כן, 82 זה כבר ידוע שזה המספר הבסיסי, וממנו אפשר רק לעלות. עכשיו, בכמה לעלות, אז יש אנשים שאמרו ש-100 מיליארד זה המספר שדרוש, אבל יש, כמו שאמרתי, מערכת הביטחון עצמה אומרת שהיא צריכה מספרים הרבה יותר גדולים מזה. אנחנו ככלכלנים, אנחנו לא יודעים להגיד, באמת להסתכל על רשימת הצרכים שלהם, ולהגיד, זה באמת דרוש ביטחונית וזה לא. אנחנו יודעים להסתכל על הצרכים של המשק, ולהגיד, אוקיי, בואו נסתכל על תרחישים שונים, חלופות שונות להגדלה של תקציב הביטחון, ולראות מה זה עושה למשק. כי בסופו של דבר, כל תוספת כזאת, היא תבוא על חשבון משהו אחר. אתה יכול להחליט שאתה מגדיל את תקציב הביטחון, ומגדיל את הגירעון, מה שאומר שאתה מגייס חוב היום, שאת הריבית עליו, אתה מטיל את העלות הזאת על הדורות עתידיים, שזה לא עוד 20 שנה. דורות עתידיים זה גם תשלומי הריבית שנשלם שנה הבאה ועוד שנתיים.
אוקיי.
אז זה אופציה אחת. אופציה אחרת זה, אתה אומר, אני רוצה לשמור על מסגרת תקציב באותה רמה שבה היא הייתה, מה שאומר שאם אתה מגדיל את תקציב הביטחון, אתה צריך לקצץ תקציבים אחרים.
בהכרח. זאת אומרת, בטח את התקציב לאזרח, כשהאוכלוסייה גדלה בכל שנה.
נכון. למשל, חלק מהצעדים הכי גדולים שעשו עכשיו בתוכנית התאמות הזאת, זה לדחות פרויקטי תשתית. מה שאומר שכל מיני פרויקטים של רכבות קלות או כבישים, שהיו אמורים להתבצע ב-2024 ובשנים הבאות, יידחו להמשך, וזה פוגע, אמנם אולי אנחנו לא נרגיש את זה עכשיו, אבל אנחנו נרגיש את זה בעתיד, זה יכול גם לפגוע בצמיחה העתידית שלנו. זה משהו שאנחנו, במיוחד נושא של ההשקעות במשק, משהו שאנחנו חושבים שצריך מאוד מאוד להימנע ממנו. אז זה אופציה אחת. אופציה נוספת זה, אם אתה בכל זאת לא רוצה לפגוע בהוצאה האזרחית, אתה יכול לממן את זה באמצעות העלאת מיסים, שחלק מזה זה באמת מה שעשו עכשיו. וזה בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים בהשוואה לעולם, בדוח בנק ישראל יש השוואה בינלאומית של ההוצאה האזרחית ללא ריבית ונטל המס. אנחנו רואים שבשני המדדים האלה, ההוצאה האזרחית שלנו מאוד נמוכה, והמיסים שלנו מאוד נמוכים. אמנם אנחנו לא מרגישים את זה ביום-יום.
הכוונה הוא למיסים ישירים או גם למיסים עקיפים?
זה סך הכל המיסים...
כל המיסים עקיפים.
כן, סך הכל המיסים כחלק מהתוצר. כמובן שכל אחד, כשהוא מסתכל בתלוש המשכורת שלו, ורואה כמה מס הכנסה הוא שילם, או רואה את המע"מ שהוא משלם על המזון בסופר, מרגיש את המיסים מאוד חזק, אבל יש הרבה הטבות מס שאפשר לחשוב או לבטל אותם, וזה משהו שיהיה מאוד חשוב לדבר עליו לקראת תקציב 2025, כי יש כבר גבול לכמה עוד אתה יכול לקצץ בהוצאה אזרחית, כשהיא כבר בין הנמוכות בעולם.
העולם המפותח לפחות.
נכון, בקרב המדינות המפותחות. לעומת זאת, נטל המס שהוא נמוך, אז צריך לראות באיזה מיסים אנחנו נמוכים ביחס לעולם, האם זה משהו שאנחנו רוצים לשנות מבחינה מבנית. אז אלה 3 אופציות. אם אתה מגדיל את תקציב הביטחון, אתה צריך בסוף לבחור. או שאתה מגדיל את הגירעון, כלומר מגייס חוב, או שאתה מצמצם את ההוצאה האזרחית, כלומר מצמצם את השירותים לאזרח, או שאתה מעלה את נטל המס. ואז זה אומר שאתה צריך בעצם לקבל החלטה שהיא בשני צירים. מצד אחד להחליט כמה אתה מגדיל את תקציב הביטחון, ומצד שני איך אתה מממן את זה. וכמובן שהשלוש אופציות האלה הן לא אקסקלוסיביות. כלומר, אתה יכול חלק מזה לממן באמצעות צמצום ההוצאה האזרחית, חלק מזה לממן באמצעות הגדלת נטל המס, חלק מזה להגדלת הגירעון.
אפשר גם וגם.
אפשר גם וגם, אבל נכון לעכשיו, איך שאנחנו רואים את התחזית הפיסקלית קדימה עד 2030, גם בהינתן המצב היום, בהינתן התוואי ה-82 מיליארד שקבעו, יחס החוב לתוצר שקפץ אצלנו מ-60% תוצר בסוף 22 ל-62% בסוף 23, וצפוי להגיע ל-67% בסוף 24 וב-25.
כמו אחרי הקורונה דרך אגב. כן.
לפי תרחיש הבסיס כרגע, בהינתן כל ההתאמות התקציביות והסיכומים התקציביים שדיברנו עליהם, יחס החוב לתוצר יישאר ברמה של 67% תוצר.
עד 2031?
משהו כזה, כן. עכשיו, כמובן שזה תחזית, ויש הרבה אי-וודאות סביב מה יקרה מהיום עד 2030, אבל בהינתן שאנחנו נמשיך בקצב של צמיחה פוטנציאלי, כלומר, דומה למה שהיה לנו לפני המלחמה, בהינתן שהממשלה לא תקבל החלטות נוספות על הגדלה של הגירעון המבני, אז זה המצב, וזה לא מצב שהוא אידיאלי. זאת אומרת, היינו, ה-60% הזה הוא לא קדוש, ההחלטות שהתקבלו, טוב שהם עיצבו את יחס החוב לתוצר, בטווח הארוך, אבל יכול להיות שכן צריך להראות איזושהי מגמה של ירידה שלו, גם אם לא לרדת תוך 2-3 ל-60, כן להראות שהם עושים צעדים כדי לפחות שיהיה בשיפוע שלילי, ולא בשיפוע עולה. כי כל תוואי מעבר למה שכרגע מוסכם, בכך ישים אותנו בתוואי עולה.
אז זאת בעצם השורה התחתונה. את אומרת, ה-82 האלה, בהנחה שזה הבסיס, וזה עוד יגדל מעבר לזה, אז כל תוספת ל-82 בעצם הופכת את יחס החוב של ישראל בשנים הקרובות ליחס שהוא במתווה של עלייה, ולא במתווה של ירידה. זאת אומרת, כרגע ממש הוא שטוח לגמרי, ממש מאוזן לחלוטין עד 31.
כן, זה יש שינויים ברמת העשירית נקודת אחוז, וגם אנחנו באמת לא יודעים לחזות איך הכלכלה תתנהל מהיום עד 2030, אבל אם מסתכלים על מתווים שבהם הדבר היחיד שמשתנה זה הגירעון כתוצאה מתקציב הביטחון, כן, אז הגדלה מעבר לסיכום שהיה, בהכרח תגדיל את יחס החוב לתוצר, כל עוד לא התקבלו התאמות מקזזות כנגד זה. כלומר, כל עוד הממשלה לא תחליט לשנות את התקציב או את שיעורי המס, זה יהיה המצב, וזה המצב שאנחנו חושבים שהוא לא אופטימלי. זאת אומרת, המצב היום הוא באמת הגבול של מה שאנחנו חושבים שראוי. היחס חוב תוצר יציב, זה לכל הפחות מה שצריך להיות.
הרע במיעוטו, אפשר לומר.
וחלק מהסיבה, אגב, מה שאמרתי, כל התרחישים האלה הם במצב של עסקים כרגיל. כלומר, כל זעזוע כלכלי נוסף, כל התפתחות לרעה של המצב הביטחוני, בהכרח תשים אותנו ברמה עוד יותר גבוהה.
כן, וזה לא שאפשר לזכות בלוטו, אין הרבה אפשרויות להפתעות לטובה, למרות שאי אפשר לדעת.
אז האמת שמה שקראנו אחרי הקורונה, זה שהיו הפתעות לטובה, המשק צמח מאוד מהר, תקבולי המיסים גדלו מאוד מהר, ובאמת הורדנו את יחס החוב לתוצר מאוד מהר. אז שוב, הדברים האלה יכולים לקרות, תמיד יש סיכונים כלפי מעלה וכלפי מטה,
אבל עדיף להיות מופתעים לטובה מאשר מופתעים לרעה.
בדיוק.
טוב, אז זה בעצם המסר אולי למקבלי ההחלטות מהתיבה שכתבת.
כן, ואני מאוד ממליצה להסתכל לקרוא את התיבה עצמה, יש בה המון פרטים גם לגבי ההתפתחות תקציב הביטחון בעבר, גם הסימולציות האלה אנחנו מפרטים מה ההנחות שאנחנו עושים בכל אחת מהן, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. הוועדה הזאת, אמנם הצרכים הביטחוניים, זה משהו שהוא מאוד חשוב, אנחנו עוד יותר מבינים את זה אחרי השבעה באוקטובר, אבל הצרכים האזרחיים זה משהו שגם אם אנחנו לא מרגישים אותו היום, זה משהו שמשפיע עלינו לאורך זמן, וצריך להחליט מה התוואי הרב שנתי הזה, כמה שיותר מהר, גם כדי לתת ודאות למשק, וגם כדי לוודא שמתקבלות ההחלטות הנכונות עכשיו ונפרסות לאורך זמן, ולא מגיעים למצב שבו בשלב מסוים אין לנו ברירה, וחייבים לעשות קיצוצים מאוד חדים למשל, בדיוק בזמן שזה הכי הכי פחות טוב למשק.
מעניין, זה קצת כמו נהיגה, הסטייה ככל שהיא נעשית יותר, מוקדם יותר, היא קטנה יותר. אם אתה מחכה לרגע האחרון, אתה צריך ממש
בדיוק
לסטות בצורה חדה. עדי פינקלשטיין, תודה רבה.
תודה.
עד כאן עוד פרק של קצרים על הדוח. פרקים קצרים שנועדו להציג לכם נושאים חשובים בדוח בנק ישראל לשנת 2023. מקווים שנהנתם ושהחכמתם. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ושאר יישומוני הסקטים. מומלץ להירשם או ללחוץ על אייקון הפעמון הקטן כדי שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. תודה ושלום.